המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
אהלן, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, שמשודר בכל האוניברסיטה, הרדיו של אוניברסיטת רייכמן. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי אופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, דוברת ומנהלת תקשורת.
נמצאת איתנו היום נעמה קציר שמואלי, יושבת ראש עמותת יעל, העמותה לאלרגיות מזון ושותפה במשרד יחסי הציבור לגאיה. היא תדבר איתנו על מאבקים חברתיים ויחסי ציבור לעמותות. לנעמה ניסיון רב של מעל לעשור בעיצוב שיח ציבורי. אחרי 11 שנה בדובר צה"ל, יצאה לאזרחות ועברה למשרדי יחסי ציבור אזרחיים. כיום היא שותפה במשרד יחסי הציבור לגאיה. היא מתמחה במאבקים חברתיים ויחסי עבודה. היא בין היתר דוברת המועצה לשלום הילד, דוברת ארגון הרופאים המתמחים מרשם, ועד לפני כמה חודשים היא גם הייתה דוברת קומו. היי נעמה.
היי.
איזה כיף שבאת לכאן.
איזה כיף שהזמנת אותי. באמת אני מתרגשת להיות פה.
אני שמחה לשמוע, הגענו מאותה עיר.
נכון.
היה בוקר חלק.
היה כביש טוב היום.
אנחנו למעשה הכרנו לפני שהתיישבת פה, סביב עולמות המזון. אני מטעם שטראוס, ואת כיושבת ראש עמותת יהל. וביקשתי ממך לבוא לכאן, כדי שנדבר על המורכבות שבעלת נושאים לסדר היום, במיוחד כאלה שנוגעים לחלק מאוד מאוד ספציפי באוכלוסייה. ותוך כדי שיחה גיליתי שהחלק הזה של החיים שלך, כשדיברנו, עשינו את השיחת רקע, הוא בכלל בהתנדבות. ואז גם גיליתי שאת עובדת בתחום, ושיש לך הרבה מה לתרום לשיח הזה, ולא סתם את מתעקשת איתי על פרסומים בעולם התוכן של המזון. מה החיבור? איך עושים את החיבור? איך מעלים בכלל נושאים כאלה לסדר היום?
אז קודם כל, כן. כל מה שקשור לאלרגיה למזון בחיים שלי, בעיסוק שלי, הוא התחביב שלי. יש לי הרבה תחביבים. אז הוא אחד מהם, אחד התחביבים המרכזיים שלי, תחביב כמובן במרכאות כפולות ומכופלות, אבל החיבור הוא חייב להיות, כי במיוחד בתחום הזה, בוא נגיד שהמודעות של האוכלוסייה, והיכולת של האוכלוסייה להכיל את כל מה שקשור לאלרגיה למזון, וילדים עם אלרגיה למזון, ובית ספר עם אלרגיה למזון, וזה בכל תחום בחיים, היא סופר סופר קריטית. אז בשביל זה כשאנחנו מדברות בינינו, אז תמיד אני, איתה, באה עם הראייה שלי של היחסי ציבור ושל הדוברות וכולי, ואני תמיד מנסה לשלב בין העולמות, כי בעיניי הם חייבים להיות שלובים, אחרת זה פשוט לא יהיה.
מה הקשר שלך לאלרגיות למזון?
רק מי שיש לו קשר אישי לאלרגיה למזון, יכול באמת להתעסק עם אלרגיה למזון. אז אצלי, הבן הגדול שלי, הוא האלרגי שלי. גם אני אלרגית למזון, אבל זה לשיחה אחרת. זה לשיחה אחרת, אבל הגדול שלי הוא האלרגי למזון אצלי, ובעצם מאז שהוא נולד וגילינו את האלרגיה למזון, אז אין לך ברירה, את פשוט נכנסת לתוך העולם הזה, ונפלה בחלקי הזכות, אני אומרת את זה באמת היום, להיות גם בצוות המוביל של העמותה, ולנסות לעשות מה שאני יכולה כדי לעצב מדיניות, ולהשפיע במה שאני יכולה, כדי שבאמת החיים של האלרגים בישראל יהיו קצת יותר טובים ממה שהם היו פעם.
ואת חושבת שההבנה שלך, תקשורת והמקצוע שלך, העיסוק שלך, עוזרים יותר לעמותה מאשר מישהו שהיה מגיע מהעולם המשפטי לדוגמה?
תראי, יכול להיות שאם הייתי מגיעה מהעולם המשפטי, אז גם הייתי אומרת שטוב שבאתי מהעולם המשפטי. אבל באתי מהעולמות שלנו. אז אני רואה את הדברים תמיד בעיניים של איך אני עושה מזה תקשורת, או איך אני מוציאה את זה החוצה, או איך אני משתמשת.
יש לך איזושהי דוגמה שאת יכולה, קונקרטית, שאת יכולה להגיד, בזכות זה שיצרנו חשיפה תקשורתית, התקשורתי, הצלחנו להזיז מחוג.
קודם כל, יש לי מלא דוגמאות כאלה, מתוך העמותה. אני אתן לך אחת. יש, אני אומרת את המשפט הזה כאילו, הוא obvious, אבל אני אגיד אותו בכל זאת, יש חוסר סובלנות של החברה כלפי אלרגיה למזון, בסדר? כאמירה. אני חושבת שאלרגיה למזון, זה אולי, כן, אלרגיה למזון זה אולי, נקרא לזה, התחום הבריאותי היחיד שדורש התחשבות סביבתית, אין שום התמודדות בריאותית אחרת שאני יכולה לחשוב עליה, שדורשת באמת או מחייבת התחשבות סביבתית כזאת.
היא מחייבת שינוי התנהגותי של הסביבה.
נכון. כאילו
ולכן היא מאוד מאוד קשה, אני מסתכלת כאימא על זה.
בדיוק, אז אני כדי שאני אוכל לשלוח את הילד שלי לגן בבוקר בבטחה, צריכה שאת כהורה בגן תתחשבי בי ותתחשבי בילד שלי, ואין שום תחום בריאותי כזה אחר שדורש באמת מהסביבה את ההתחשבות הזאת. ומתוך ההבנה, קודם כל, אז זה אחד, אז לכן יש חוסר מודעות, ובגלל שיש חוסר מודעות, הרבה פעמים גם יש אנטגוניזם, ויש הסתכלות לא נכונה על ההורים האלה. אני זוכרת את עצמי כאימא צעירה, היום אני כבר זקנה, כן? כאימא צעירה מאוד מאוד במצוקה, סביב תגובות של הורים והתייחסות של הורים אחרים. ונגיד שהילד שלי לא מוזמן ליום הולדת, כי לא רוצים לוותר על במבה. סתם לדוגמה, זה איזה מין אירוע כזה שחרוט בי. הוא אפילו שינה אותי במובנים מסוימים.
מדהים. לפני כמה שנים את מדברת?
אני לא נעים לי להגיד בין כמה הילד שלי, כי אז באמת תדעו כמה אני זקנה.
לא, מעניין לדעת, אבל היום כי יש שינוי תפיסה.
נכון, אז הבן שלי היום בן 20, אבל האירוע הזה התרחש כשהוא היה בערך בן 5. ואני זוכרת כמה, האירוע הזה עיצב אותי. עיצב אותי ועיצב את הפעילות שלי. וגרם לי באמת לא רק להיות פעילה בעמותה, אלא גם להחליט לנסות להוביל שינוי. ואני חושבת שאחד הדברים הראשונים שעשיתי כשהגעתי לעמותה, מעבר לזה שזה מדהים כמה בן אדם צריך תמיכה וקהילה והבנה, זה באמת להעלות למודעות את הנושאים האלה של חוסר הסובלנות החברתית. והייתה תקופה שבאמת העלינו המון המון סיפורים כאלה דומים.
לאן? של,
לכל מקום, זה התחיל מהרשת, אבל העלינו את זה ברשת באמת בצורה אגרסיבית, וגם הצלחנו לפרוץ את הרשת, זאת אומרת, גם להגיע לתקשורת הרגילה.
מיינסטרים, כן.
כן, בדיוק. אז זה יצר שינוי. מאוד, אנחנו ראינו את זה בכל
יש
תחום.
יש איזשהו סיפור שאת זוכרת שממש זיזה?
בטח, בטח. יש לי סיפור. הזמינה אותי איזה אימא, אני בדרך כלל לא עושה את זה, להגיע לאספת הורים אצלה בגן. היא הייתה כזאת קצת חסרת ביטחון, והיה תחושה שיש המון התנגדות מההורים, הילד שלה היה אלרגי לחלב. וההורים לא היו מוכנים לוותר על חלב בגן, וביקשה שאני אגיע לדבר עם ההורים באספת הורים, והגעתי, אני בדרך כלל לא מגיעה לאירוע כזה. והגעתי, ואני פשוט נחרדתי ממה ששמעו אוזניי ומה שראו עיניי, התנגדות שלא ראיתי כמוה לפני כן באמת, ואת אומרת, הורים, כאילו מה קרה לנו בדרך, איך פעם היינו ילדים חמודים ומתחשבים, וכאילו איך הפכנו להיות מבוגרים אטומים ומגילים. ויצאתי מזועזעת מהאירוע הזה, וכתבתי על זה פוסט מאוד מאוד נוקב, על מה שראיתי.
בכובע שלך כיושבת ראש.
בכובע שלי כיושבת ראש העמותה, אוקיי. והפוסט הזה פשוט התפוצץ. כי כתבתי אותו גם, זה באמת היה ככה, זה היה כפית קוטג' בבוקר, לעומת חיים של ילד. אתם באמת לא מוכנים לוותר על הכפית של הקוטג' הזאת, בשביל החיים של הילד החמוד כן. הזה? זה באמת יותר חשוב? ומהרגע שהעלינו את זה, אז פתאום קודם כל צפו ועלו המון סיפורים כאלה דומים. וראינו, אני חושבת שפתאום שמענו גם תגובות שלא שמענו קודם, של הורים שפתאום אמרו, וואי, אף פעם לא ראינו את זה ככה. ומשרד החינוך שפתאום נכנס לאובי הקורה ואמר, יש כאן בעיה, צריך לטפל בבסיס שלה. אז זו דוגמה אחת של...
אוקיי, ומה נעשה מאז? איזה שינויים בוצעו?
אז גם ברמה, בוא נקרא לזה המערכתית, בתוך משרד החינוך, ההבנה שצריך לחנך אוכלוסייה, ולהפסיק להטיל את הכל על ההורים, אלא גם על המערכת. ויש היום למשל חובה של מוסדות החינוך, של הגננות, של המורות, של כל צוותי החינוך, לקחת את המושכות בכל מה שקשור לזה ולהסביר.
בואי, בכניסה לבית ספר, כתוב נכון? מה עשו, איזה אלרגיות עשו להכניס.
אז יש חוזר מנכ״ל שלם על איך מתנהלים עם אלרגיה למזון בכלל במוסד החינוכי. אבל בכלל ההבנה הבסיסית שאומרת, יש כאן אוכלוסייה שצריך לחנך אותה. אני לא יכולה להגיד שזה מושלם היום, כן? אבל יש שינוי. יש כאילו עם מה לעבוד. אז זה ככה, אם אני יכולה את דוגמה אחת, זה הדוגמה הכי משמעותית.
בואי נתחיל בהתחלה.
יאללה.
11 שנים בדובר צהל. ספרי לנו על הדרך המקצועית שלך, איך התחלת, איך מצאת את עצמך כיושבת ראש עמותה ועוד בהתנדבות, ובואי, זה לוקח לך חלק מאוד גדול מהזמן. אז קודם דוץ. דוץ כן. תחילה.
דוץ תחילה. אז באמת הרבה שנים בדובר צהל, בתקופה של ההתנתקות, של מלחמת לבנון השנייה, באמת תקופות מורכבות. עשיתי שם מגוון תפקידים בענף תקשורת ישראלית, משם אני מגיעה לעולמות.
איך הגעת לשם?
האמת, זה גם סיבוב, כאילו לא טבעי. הייתי קצינה, שירתתי כקצינה בפיקוד העורף, וכבר זהו, סיימתי את הקבע, את יודעת, של הקצינות, ובאתי להשתחרר, והציעו לי, אמרו לי, תשמעי, יש תפקיד חדש, אנחנו פותחים עכשיו בפיקוד, ורצינו להציע לך דוברת הפיקוד. אמרתי, וואה, נשמע מגניב דוברת הפיקוד. לא, אף פעם לא התעסקתי בדוברות, אבל נשמע לי מגניב. אז הייתי הדוברת הראשונה של פיקוד העורף, אגב, לא היה הדוברות לפיקוד העורף לפניי. ולמדתי את התפקיד הזה תוך כדי תנועה, כי לא באתי מהעולמות האלה. וזה היסטוריה, כן? כי אחרי זה עברתי לדובר צהל המטה, ושם הייתי בענף תקשורת ישראלית כל השנים האלה. אבל זה באמת לא באתי מהעולם הזה. אף פעם לא חשבתי שאני אתעסק בזה, אף פעם לא חשבתי שזה יעניין אותי.
מדהים.
זה כאילו לא היה איזה חלום שלי.
למה הציעו לך את התפקיד?
אהבו אותי כזה.
וזה היה תפקיד שווה ש...
כן, זה כאילו היה תפקיד חדש, רצו מישהו שסומכים עליו, שכזה, כן. אז אמרו, טוב, נראה לנו יכולה להתאים. היא גם, אולי לא היה חשבו גם שאני מגניבה כזאת, כמו שהם מתארים לעצמם, לא יודעת.
הצבע הסגול בשיער בצבא.
זה לא היה.
ברור. 11 שנה שם, ואז בעצם החלטת שאת משתחררת.
נכון.
ו? היה לך ברור שתעסקי בתקשורת?
קודם כל, דובר צהל זה המקום, בעיניי, הבית ספר הכי גדול לתקשורת שיש בישראל. אני גם רואה את זה היום אפילו, שאני, את יודעת, ביום-יום של העבודה שלנו, הרבה מאוד מהאנשים שאני עובדת איתם היום בכל הצדדים של העולם הזה, זה אנשים שבאו מדובר צהל, את חלקם אני מכירה עוד מהשירות, חלקם באו אחריי או לפניי, אבל כולנו גדלנו באותה ארוגה. אז קודם כל זה באמת בית ספר מדהים, 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 הכי סופר, סופר אינטנס שיכול להיות. ואז היה לי ברור כזה, כי כבר ממש, תת, נכנסתי לזה ואהבתי את זה, וכאילו, יש אנשים שנולדים עם הג'וק הזה, שכבר מגיל 12 הם רוצים להיות עיתונאים, או לעסוק בתקשורת, או להיות דוברים, אז לא היה לי את זה. אבל בדובר צהל נדבקתי. נדבקתי וזהו, וזה, אין מרפא, אגב, גם, בעיניי.
השתחררת.
אז השתחררתי והחלטתי להמשיך באמת בתחום. זה היה לי מאוד מאוד קשה, כי אני בן אדם שמאוד אוהב כזה, את הדברים שבאמת הם הסדר היום, פותחים מהדורות, ופתאום אני יצאת לאזרחות, ואני זוכרת שהיה לי שוק כזה.
גם אני חושבת שבדוץ רדפו אחרייך.
גם זה, וגם אני זוכרת, היה לנו נועל כזה בדובר צהל, כשמוציאים הודעת דובר צהל, אז תמיד היינו מוציאים את זה לרדיו-ים, שתי דקות לפני השעה העגולה. היה לנו איזה הסכם כזה איתם, שלא יהיה מצב שהם מפספסים את המהדורה של השעה העגולה עם ההודעה דובר צהל, שנוציא אותה נגיד עכשיו ב-10 ודקה.
כן.
ופתאום באתי לאזרחות, ואני זוכרת שרצינו להוציא הודעה לעיתונות על איזה משהו, ואמרתי, רגע, שנייה, אנחנו צריכים לחכות ללפני השעה העגולה, לתת לרדיו, והסתכלו עליי כזה בבת של, מה? אתם לא נותנים כאילו, וקיצור, אז נורא נורא צחקו עליי, אז לקח לי כזה זמן באמת להבין, את יודעת, שבאזרחות זה קצת שונה, נקרא לזה ככה. אבל מהר מאוד מצאתי את המקום שלי, והבנתי מה מעניין אותי, ומה עושה לי את זה.
מה עניין אותך?
איכשהו תמיד, מהרגע הראשון, המשכתי באמת לעולם המאבקי, המאבקים החברתיים, שם מצאתי מאוד מהר את המקום שלי. אז כאילו היה לי בהתחלה את השוק הזה מצד אחד, ומצד שני פתאום גם גיליתי עולם. את פתאום יוצאת מהצבא ואת אומרת, וואו, כמה דברים קורים באזרחות הזאת.
את זוכרת מה היה הדבר הראשון שהתעסקת בו ויצר שינוי, הד?
אני זוכרת שהייתי במשרד, זה משרד שהתחלתי לעבוד בו, המשרד הראשון שעבדתי בו כשהשתחררתי מהצבא, שחזרתי אליו עכשיו, לפני שנתיים כשותפה, לסגירת מעגל כזאת, גם חמודה. אבל אני זוכרת שדיברתי שם עם חבר'ה במשרד, ומי שהייתה, שהבעלים של המשרד, אמרה לי, אז תגיעי בבוקר לבניין של ההסתדרות, ונראה משם איך אנחנו מתקדמות. אמרת לה, איפה זה הבניין של ההסתדרות? אז אמרת לי, מה? בת כמה? תזכיר, איך את לא יודעת איפה זה הבניין? כאילו, את בתוך כל כך בועה של הצבא, ואת בטוחה שהצבא זה העולם.
ושאת מנהלת את העולם, ברור.
ואת פתאום מבינה שאת כל כך לא מבינה. כאילו, הבנתי שאני לא מבינה. אז זאת הייתה ההבנה הראשונה שלי, וגם שוק הזה של האנשים שהיו סביבי. מה היה הדבר הראשון שעשיתי, שאני חושבת ששינה? קודם כל, אני מאמינה שכל מאבק משנה. אבל השאלה אם מדברת על לא, עמותה בעצם דיברנו, אז כאילו, משהו אחר. הרבה מאבקי עובדים, הרבה מאוד מאבקי עובדים. מאבקי עובדים זה מאבקים שהם קצת שונים בעולם המאבקי. קשה לפעמים להזדהות עם עובדים, או עם מגזר מסוים של עובדים, בתחום מסוים, אבל אני אוהבת מאבקי עובדים, ואני מאמינה בזכויות עובדים, והנה, זה משהו שלמדתי לאהוב כשהשתחררתי, וזה עולם מומלוא, באמת.
איזה מאבק זכור לך?
מלא מאבקים, המאבק של העובדים הסוציאליים, מאבק של עובדי רשות שדות התעופה, מאבק של חיפה כימיקלים, היה מאבק מאוד מאוד משמעותי בשנים האלה, שגם היינו מעורבים בו והבלנו אותו.
ואיך התקשורת מגיבה?
אז זה מאוד משתנה. יש, נקרא לזה, עובדים שאוהבים אותם יותר, ויש עובדים שאוהבים אותם פחות.
תני לי לנחש מבין מה שאמרת, את העובדים הסוציאליים אוהבים.
נכון.
את רשות שדות התעופה,
כן, הייתי
פחות.
גם הדוברת של, למשל, ועד עובדי הרכבת, אז גם עובדי הרכבת הם לא עובדים אהובים במדינת ישראל, על אף שהרבה מאוד פעמים, או בוא נגיד ברוב הפעמים.
ואז מה, איך מתמודדים עם זה? איך את עדיין כן מצליחה לחדור את השריון של הכתב שהוא לאומתי?
תראי, בסוף, 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 בקצה יש בן אדם. זה ההבנה הכי טובה של האירוע הזה. בן אדם בצד הזה של האירוע, ובן אדם בצד הזה של האירוע. ובסוף מה שמייחד מאבקים חברתיים באופן כללי, אולי ואולי ביתר סט מאבקי עובדים, זה היכולת והצורך גם לדבר רגש. בסוף, בסוף, את כבן אדם יכולה להזדהות עם מצוקה של בן אדם, בסדר? לא משנה מאיפה את באה, לא משנה מי את, לא משנה מה את. אם את מצליחה לספר את הסיפור באופן שמעורר הזדהות, זה לא משנה אם קוראים לי אבי מהרכבת, או דוקטור פנדלמן מהרופאים המתמחים.
אבל את יודעת מה ההבדל שאני חושבת על הכתב שאת פונה אליו בעניין עובדי הרכבת, שהרכבת שבתה והוא גם כן לא עלה על הרכבת, או שאחותו כן. לא עלתה על הרכבת, לעומת מאבק העובדים הסוציאליים, שגם אם הוא לא, אין לו קשר ישיר אליו, הוא עדיין יכול להבין ולהפנים שהיא מרוויחה מעט מאוד כסף ושהיא מטפלת במקרים, גם אם אין לו קשר ישיר.
תן לך דווקא דוגמה אחרת, בסדר? המאבק של הרופאים המתמחים. רופאים הם לא אוכלוסייה שמרוויחה הכי מעט כסף בישראל, בסדר? הרופאים המתמחים מרוויחים סכומים מאוד נמוכים, אבל הם לא מרוויחים שכר מינימום, בסדר? זה לא העובדים הסוציאליים לצורך העניין. ועדיין הצלחנו לייצר במאבק של הרופאים המתמחים את ההבנה למה צריך להיות בצד הנכון של ההיסטוריה ולהיות בצד של הרופאים המתמחים, כי אחד, אנחנו רוצים את הרופאים שלנו ככה, ושתיים, אנחנו רוצים טיפול יותר טוב, ושלוש, זה לא אנושי ולא הגיוני שרופא יעבוד 26 שעות, אוקיי? אז מצאנו את הדבר הזה הנכון להיאבק עליו ולייצר את ההזדהות הציבורית, לצורך המאבק לקיצור תורנויות של 26 שעות, שהיה הזדהות מוחלטת.
מה היה הפיצוח?
ב-26 שעות?
כן.
שני דברים. אחד, איזה רופא את רוצה לפגוש? כשאת מגיעה לבית חולים. כשאת מגיעה עם את בעצמך, או את מגיעה עם הילד שלך, או את מגיעה עם ההורים המבוגרים שלך. איזה רופא את רוצה לפגוש? האם את רוצה לפגוש רופא אמפתי, חומל, שהוא מספיק מרוכז וערני? או שאת רוצה לפגוש רופא שחוק עייף, שאולי גם יעשה טעויות, אבל בטח גם אין לו כוח לראות אותך ולשמוע אותך ולשמוע על הבעיות שלך. זה הדבר שכולם יכולים לזדות איתו, כי בסוף כולם מגיעים לחדרי מיון באיזשהו אופן. לצערנו, כן? אבל אתה תמיד בסוף פוגש את המערכת הזאת. אז זה הדבר הראשון. והדבר השני, גם להבהיר שרופאים לא יכולים להישאר, למשל, באופן הזה, לאורך זמן במערכת. כמה אפשר להביד אותם בתנאים האלה, ועדיין לצפות שרופאים ירצו להמשיך להיות רופאים. אז זה היה בעצם שני הדברים האלה ביחד, אבל אם אני רוצה...
אבל גם שמתם פרצוף בפרונט, כאילו היו לכם פנים.
כן, תמיד פרצופים. אני תמיד חייבת עיניים, חייבת קול, חייבת שיראו שיש בן אדם, שאני יכולה להסתכל עליו, לראות את המבט שלו, להזדהות איתו, לראות את הכאב שלו, כי לא משנה כמה אני אגיד את זה, גם אני הדוברת הכי טובה בעולם, ואני יכולה לדבר את זה הכי מדהים בעולם. אם את לא תראי עיניים ולא תשמעי קול, ולא תראי תווי פנים, את אף פעם לא תזדהי עם זה. ולכן תמיד חשוב פנים. תמיד, בלי פנים אין מאבקים.
יש לי שאלה שהיא בנוגע לתפקיד שלך כיור העמותה, אבל היא נכונה גם לנושא הזה. איך מקדמים בעצם, גם כיושבת ראש עמותה, וגם במאבקים ציבוריים שאת מנהלת, תחומים שהם גם רגשיים, גם עם הרבה פחד ובלבול, גם נוגעים בסוף לכל אחד ואחת מאיתנו, כי גם אם העמותה מטפלת באחוזים בודדים, שיש להם קשר ישיר, בסוף זה גם קשור אליי, כי הבת שלי יש לה בכיתה ילד שהוא עם אלרגיות, וילדה שהיא עם רגישויות, אבל הקשב וסדר היום התקשורתי, ואנחנו מרגישים את זה ממש בשנתיים האחרונות, ועוד לפני כן עם הקורונה, הוא עוסק בנושאים ביטחוניים, פוליטיים, ובמקומות אחרים. איך את בכלל חודרת את השריון הזה של, של התקשורת?
קודם כל זה קשה. בואי נודע על האמת. קשה ומורכב. אני חושבת אבל שעדיין יש לנו יתרון היום, לעומת מה שהיה בשנים קודמות, כי יש רשתות חברתיות. ורשתות חברתיות היום מאוד משמעותיות, ויש להם הרבה מאוד כוח. אז גם לדעת להתנהל נכון ברשת, זה דבר חשוב, וזה הרבה פעמים הופך להיות הכלי היחיד שלך, במציאות ובסדר היום התקשורתי הבלתי אפשרי. במדינה שמייצרת חדשות, בקצב שכל מדינה אחרת מייצרת ב-15 שנה, אצלנו זה בשבוע. אז קודם כל הרשתות החברתיות הם כלי חשוב וטוב, אני חושבת שהם עשו טוב מאוד לארגונים חברתיים באופן כללי, אוקיי? ועדיין, אני אגיד משהו שאולי הוא לא פוליטיקלי קורקט, אבל בוא נגיד ככה, נושאים חברתיים הם הרבה פעמים בסופו של דבר יושבים על עוולות ואו על טרגדיות. אז כשיש טרגדיה, תמיד קל יותר לפרוץ את השיח. ועוולות שאתה רוצה לתקן, אז תמיד בסוף זה יוצר איזשהו מאבק.
אז יש לך קולב תקשורתי בצורה טרגדיה, ואז את על זה בעצם, אני אומרת את זה ברע, אבל את רוכבת על זה כדי שזה לא יקרה שוב.
כן, לפעמים אין לי ברירה. כאילו, מי מדבר על אלרגיות למזון? בסדר, לצורך העניין, כאילו, מי מדבר על זה? את מי זה מעניין? אבל אם חס וחלילה קורה מקרה כזה, קודם כל, זה מטלטל את עולמנו ברמה האישית.
כאילו, את חושבת בתוך העמותה, רגע, מה לא עשינו נכון?
גם אני חושבת בתור העמותה, מה לא עשינו נכון, אבל אני גם חושבת בתור אימא, שאני אומרת לעצמי, רגע, אני מספיק נתתי כלים לילד שלי, אני מספיק נותנת כלים לילדים שלנו באופן כללי, לאנשי חינוך, זה מטלטל את עולמנו באמת. אבל אם מתרחשת כבר הטרגדיה הזאת, אני אנסה לעשות כל מה שאני יכולה, כדי להגיד, אוקיי, מדברים עכשיו על אלרגיה למזון, אני אעשה מה שאני יכולה כדי שימשיכו לדבר על אלרגיה למזון, ולהעביר את המסרים שלי חשוב להעביר, ושל מי האחריות, ומה עושים, ואיך נכון לפעול, ואיך נכון להתנהל. האם זה תמיד נעים, קל, פשוט? לא, ממש ממש לא. אבל לפעמים זה פשוט ההזדמנות היחידה שיש, למשל, לדבר על נושא כמו אלרגיה למזון.
את יכולה להצביע על ההבדלים בין יחץ חברתי ליחץ אחר?
אני אגיד לך, אני אגיד לך סוד. אף פעם לא עשיתי יחץ אחר.
מלבד דובר צהל.
מלבד דובר צהל. אבל אם אני יכולה כאילו שנייה רגע לעוף במחשבה שלי ומה שאני מרגישה וחושבת, אז אני חושבת שביחץ חברתי, את צריכה שתהיה לך הזדהות מאוד מאוד אישית, עם מה שאת מייצגת. אני חושבת שאם אין לך את ההזדהות הזאת מבפנים, מהבפנים שלך, את לא יכולה לעשות יחץ חברתי, כמו שאת מגדירה אותו. זה חייב, חייב, חייב לבוא עם הזדהות עמוקה מאוד שלך. כי אם לא, לא, זה לא יקרה.
את יודעת, אני תמיד חשבתי, כאילו עבדתי עם הרבה ארגונים, גם במשרד יחץ, גם כשאני עובדת בתוך ארגון, אבל תמיד חשבתי שצריך לאהוב את הארגון, שמקדמים. כי אז את מדברת על זה שזה בא מבפנים, ואת צריכה הזדהות, אבל אני חושבת שזה נכון לכל דבר. אני חושבת שבמקומות שזה גם עניין של חיים או מוות, או נושאים חברתיים, את גם צריכה את הרגש הנוסף, את האמפתיה, את החיבור, אבל אם את לא מעריכה ואוהבת ומאמינה בארגון שאת מקדמת, כאילו רואים את זה, מרגישים את זה, זה לא עד הסוף.
אני בטוחה שאת צודקת. אני אמרתי, אף פעם לא הייתי במקום שלי. אני בטוחה שאת צודקת, ועדיין אני חושבת שזה אחרת, וגם אני חושבת שיחץ חברתי בסופו של דבר, הוא יחץ שהוא משנה חיים, אני לא רוצה להגיד מציל חיים, אבל הוא הרבה פעמים משנה חיים של אנשים. הוא משנה חיים של אנשים, אם את עושה עכשיו מאבק על הזכויות של הרופאים המתמחים, הוא משנה חיים.
נכון.
הוא משנה את החיים של הרופאים, הוא משנה את החיים של המטופלים.
נכון.
אם אני עושה עכשיו מאבק של הילדים האלרגיים על הסייעות שהם מקבלים או לא מקבלים, אני משנה חיים, אולי אפילו מצילה חיים. אז אולי, אם אני אעשה את זה, הבחנה טיפה יותר מדויקת, אז אולי זה בעיני יחץ משנה חיים.
תגידי, מה הופך מאבק חברתי למאבק שהציבור מתחבר אליו? מה הופך אותו לצודק בתודעה של מי שמקבל
וואו.
אותו?
זה שאלה טובה, אני לא בטוחה אפילו שיש למישהו תשובה מאוד טובה. התשובה כאילו הבסיסית בעיניי, היא קודם כל היכולת לספר סיפור. לספר סיפור וללכת עם הסיפור הזה. זאת אומרת, לא לספר אותו, לספר אותו גם לאורך זמן, בסדר? לבנות את הדמויות שמובילות את הסיפור הזה. אפשר להסתכל על כמעט כל מאבק, גם אפילו כאלה שמתרחשים עכשיו, יש דמויות שמובילות את המאבקים האלה. אם הצלחת באמת לבנות את הסיפור נכון סביב הדמויות האלה, ולייצר את ההזדהות הזאת באמת אל מול הדמויות האלה, המאבק יהיה צודק. אני תמיד אומרת שמאבק חברתי חייב מאמי. באמת, חייב מאמי. הלוואי שהייתי מצליחה בכל מאבק חברתי לייצר מאמי לאומי חדש.
אבל, איפה אבל... זה התחיל?
המאמי?
כן.
זה שנים אחורה. אבל לא יודעת, איפה זה התחיל? את אומרת את זה עם חיוך, אז אולי את מתכוונת למה שספציפית.
לא, ממש לא. אני כאילו, יש לי כל מיני בראש דמויות, אבל אני כאילו, את קוראת לזה מאמי, ואני טועה אם באמת הייתה שם מאמי.
אני מעדיפה לתת דוגמאות, אבל כאילו, תמיד יש מאמי לאומי.
אני חושבת על המאבק החברתי מ-2011, שאז הייתה לנו בראש, הייתה דפני ליף. לא משנה איפה היא היום, כן? אבל... הייתה דמות מאוד מאוד חזקה שהייתה שם. היה את ויקי קנפו.
נכון.
הרבה לפני. היה, כאילו תמיד יש איזושהי דמות שאותה זוכרים, והיא מאוד מאוד חרוטה, ואם אנחנו מגיעים לשנתיים האחרונות, אז בשנה וחצי האחרונות את מלווה בהתנדבות, גם את זה, את משפחות התצפיתניות שנפלו במוצב נחל עוז. גם שם יש דמויות שהן יותר בולטות ויותר מתחברים אליהן. את יכולה להצביע על הקו הדק בין תקשורת ורגש לבין ניצול של כאב?
אני אגיד קודם כל שנפלה בחלקי הזכות הגדולה מאוד 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 להכיר וללוות את המשפחות של הבנות המופלאות האלה שנפלו במוצב נחל עוז. באחד מהמחדלים הגדולים והקשים ביותר שידעה המדינה, וגם בתוך השבעה באוקטובר, זה באמת אירוע, אפילו בתוך השבעה באוקטובר הנורא והנורא והכואב, האירוע הזה הוא באמת אירוע, הוא לא סתם הפך להיות לסוג של סמל. אז נפלה בחלקי הזכות להכיר אותם וללוות אותם, ודרכם, דרך ההורים גם להכיר את הבנות עצמן. אז אני מזכירה אותם וזוכרת אותם בכל הזדמנות שיש לי. אני אגיד משהו שאולי הוא לא מאוד ברור. אוקיי? אני חושבת שבמציאות של היום, לדבר כאב, בטח שכול, זה לא ניצול. בסדר? כאילו קשה לי לחשוב על זה שכאילו הורי שכול מדבר, או אני שומעת עכשיו הורי שכול מדבר, ולהגיד, טוב, מנצלים את הכאב שלו, אני מבחינתי לא מנצלים, אני מבחינתי כולנו כל היום צריכים לשמוע מה שיש להורים האלה להגיד, לכל ההורים שנתנו, אני רוצה להגיד את המחיר הכי יקר, אבל זה אפילו זה לא מתחיל לתאר את מה שהם נתנו, והחובה של התקשורת להשמיע אותם, והחובה שלנו כאזרחים לשמוע אותם תמיד, כל הזמן, ובעיקר ללמוד איך אנחנו מתנהלים, גם אנחנו, כאילו האזרחים הרגילים, so called, איך אנחנו מתנהלים מול כל הכאב והשכול שסובבים אותנו, ואיך אנחנו תומכים, ואיך אנחנו מחבקים אותם, ואיך אנחנו נותנים להם את הכבוד שמגיע להם.
אז היום את חושבת שאין כלי תקשורת ששמים באולפן, משפחות שכפולות כדי לקדם את עצמם?
אני אגיד לך מה, אני חושבת, קודם כל יכול להיות שיש. יכול להיות שיש. לא חושבת
יהיו מקומות שאת תגידי לא, כאן אני לא אהיה?
אם משפחה מתייעצת איתי, ואני חושבת שהמקום הזה יכול להיות פוליטי מדי, דברים כאלה, אז כנראה שאני אמליץ לא להיות, בסדר? אבל את שואלת, האם התקשורת, כאמירה כללית, האם התקשורת מנצלת את הכאב של המשפחות השכולות כדי, לא יודעת מה, להשיג עוד רייטינג לתוכנית X או Y? אחד יכול להיות. שתיים, אני קודם כל חייבת, יש לי איזה מין יחסים קצת מורכבים עם התקשורת בהקשר הזה, של הסיקור הזה של השכול. כי מצד אחד אני מאוד מעריכה את התקשורת על מה שהיא עושה, ועל המקום שהיא נותנת למשפחות השכולות, אגב, בדיוק כמו המקום שהיא נותנת גם למשפחות החטופים, ולחטופים ששבו, ולחטופים החללים שחזרו. אז קודם כל, יש בי הערכה מאוד גדולה לתקשורת בהקשר הזה. ויש לי גם ביקורת לתקשורת בהקשר הזה, לאו דווקא במקום הזה של ניצול הכאב, אלא יותר ניצול חוסר המודעות של ההורים האלה, או של האוכלוסייה הזאת, שלא מבינה תקשורת, ולא יודעת איך להתנהל. ותופסים אותם במקום הכי כואב. וכאילו לתת להם, להבטיח להם בלעדיות וכל מיני דברים כאלה של אנשים שלא יודעים להתנהל בכלל בתוך העולמות האלה, על זה יש לי ביקורת על התקשורת. לא על זה שבסוף הם מביאים לי את השכול ואת הכאב הזה לפנים, כי אני חושבת שזה התפקיד שלהם להביא לי את זה.
תגידי, מה האתגר הכי גדול בתפקיד שלך?
בליווי של המשפחות?
לא בליווי, לא רק, בכלל. כאילו, את מאוד, את מתמחה במאבקים חברתיים, ליווי המשפחות לצורך העניין, זה חלק מזה, לא סתם את עושה את זה, כי יש לך התמחות במקומות האלה. מה האתגר שלך בתוך זה?
האמת, אחד, לשמור על הלב שלי. זה אתגר מאוד משמעותי. כשאת מתעסקת בנושאים שהם של הלב, אז אם את לא מצליחה לפתח עם הזמן הגנות מספיק טובות ללב שלך, זה קשה.
כן.
אז קודם כל זה אתגר הראשון לשמור על הלב שלי. והאתגר השני זה תמיד בסוף למצוא איזשהו איזון בין מה שאת רוצה לקדם לבין מה זה עושה לאנשים שאיתם את משתמשת במרכאות כדי לקדם. כי בניגוד ליחץ רגיל, אפרופו מה ששאלת קודם, כאן יש חיים של אנשים. והבן אדם הזה שעכשיו מדבר, ואחד שופך את ליבו, או נפתח על איזושהי מצוקה שיש לו, או ברגע שנסגר את הטלוויזיה, הוא ממשיך לחיות עם החשיפה שהוא חשף עכשיו, שיש לה לפעמים השפעות מאוד מאוד משמעותיות על המשך החיים שלו.
כן.
אז אני תמיד זוכרת ומזכירה, למי שאני שולחת לרעיון, לא משנה איפה, קודם כל תהיה שלם עם עצמך. אני צריכה להיות שלמה עם זה ששלחתי אותך לשם, אתה תהיה שלם עם עצמך עם מה שאתה אומר, ותמיד תזכור שיש את היום שאחרי, ואני מזכירה לעצמי שיש את היום שאחרי, ולפעמים המציאת המקום הנכון הזה של לדבר, היא תומנת בחובה הרבה התנגשויות, כי את רוצה, כדי לייצר תקשורת הרבה פעמים, את צריכה להיות, נגיד, יותר קיצונית, או יותר, את יודעת, להשתמש בביטויים מסוימים, אבל ביחס חברתי או בנושאים האלה שאני מתעסקת איתם, שלפעמים מאוד מאוד כואבים ומאוד מאוד במקום הכי הכי עמוק של הכאב של אנשים, אני קודם כל זוכרת שיש אנשים, והאתגר הוא בסוף כאילו גם לשמור עליהם בתוך הדבר הזה. יש את היום שאחרי והם צריכים לחיות ביום שאחרי.
אנחנו רגע לפני סיום. אני אשאל אותך 5 שאלות ואני אשמח אם תוכלי לענות לי בקצרה. מה הלקח הכי גדול שלמדת ממשבר תקשורתי שניהלת?
אני אגיד לך מה. אחד, גיליתי שמשבר עובר. לא משנה איזה משבר הזה, הוא נגמר. גם כשאת חושבת שהעולם קרס, הוא נגמר. זה הדבר הראשון. והדבר השני שגיליתי, שרוב המשברים, את יכולה לצפות אותם מראש ולהיערך אליהם. וזה משהו שכאילו טיפה נותן לי כזה ביטחון. אבל גם אם, לא יודעת מה, הופתעתי עכשיו, תזכירי לעצמך שהמשבר עובר, הוא בסוף עובר והוא נגמר.
איזו טעות מקצועית עשית ומה למדת ממנה?
את יודעת, אני מאמינה שאני עושה 100 טעויות ביום. אני חושבת שמישהו במקצוע שלנו טועה כל הזמן. אבל תרשמי לעצמך שאמרתי את זה, שתחקירנית שקוראים לה גילי, יכולה להיות גם בערוץ זה וגם בערוץ זה. ואם סגרת רעיון לתוכנית X עם התחקירנית שקוראים גילי, יש מצב שהתחקירנית הנוספת שהתקשרה אלייך שקוראים לה גילי, היא לא מאותה תוכנית, אוקיי? אז רק תבדי את זה.
אולי צריך לשלם להם יותר. ספרי לנו על הצלחה מקצועית משמעותית.
אני חושבת שכל שינוי שהצלחתי לעזור לאוכלוסייה מסוימת לעשות, בין אם זה הרופאים המתמחים, ובין אם זה הליווי של, של המשפחות, של התצפיתניות, ובין אם זה לעלות לשיח מצוקות של ילדים, סביב זה שאני הדוברת של המועצה לשלום הילד, ועכשיו סתם הייתה מלחמה פה. הילדים בישראל מושפעים ממנה בצורה קיצונית. אז אפילו אם אנחנו מצליחים מדי פעם לעלות לסדר היום את המצוקות שהילדים סובלים מהם, כל דבר כזה מבחינתי הוא הצלחה. אני אומרת באמת, כי בגלל שהנושאים החברתיים האלה הם לא מובילים את הסדר היום, כל פריצה כזאת מבחינתי הצלחה.
מי האדם שלמדת ממנו הכי הרבה מקצועית?
אני חייבת להגיד שאין לי איזה מנטור כזה, את יודעת, בתחום שלנו. גם לא, אבל אני באמת הכי הרבה לומדת מהאנשים שאני מייצגת. הכי הרבה.
מה הטיפ שלך עבור מי שרוצה לעסוק בתחום? תברכי.
Don't, בדיוק אותי להגיד.
סתם.
במילה אחת, don't.
תחום מדהים, כן.
בכמה מילים אני אגיד שאני מאמינה שיש לב במקצוע הזה. ואם את או אתה מרגישים שאין לך לב, כאילו, אז לא. אז כאילו אני מאמינה פשוט לעשות דברים מהלב. זה הטיפ הכי טוב שלי, כי המקצוע הזה הוא כל כך שוחק, וכל כך קשה, וכל כך אינטנסיבי, וכאילו אם אין לך את
החיבור,
שזה בא מהלב שלך באמת, אז לא יהיה מה שיחזיק אותך בו.
עד כאן לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, המון המון תודה לנעמה קציר שמואלי, יושבת ראש עמותת יעל, העמותה לאלרגיות מזון ושותפה במשרד יחסי הציבור לגאיה.
תודה.
תודה.
מוזמנות ומוזמנים להירשם כמנויים של הפודקאסט לא רק יח"צ. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל וגוגל, ובאתר כל האוניברסיטה של אוניברסיטת רייכמן.